יש שם. אמנם יש לחרדה דברים גדולים מאוד בערך שלושה מקומות. ירושלים, בית דמה וגור מלכה. זה ירושלים אשר היא באמצע הארץ, דומה ללב אשר הוא באמצע הגוף. ביתר כנגד הימין, כל אמצע יש לימין ושמאל, וכך אי אפשר שלא יהיה לימין ושמאל. ירושלים גם כן דברים מיוחדים. כך היה בארץ, ארץ ישראל ביתר, שהוא כרח חזק, מקיף, ויש לו חוזק ימין. היו נוטים נטיות אל תחופה. שכל נטייה, אשר אם כל רוחות באים, אין מזים אותה במקום. גור מלכה היה לקוח שמאל, שמן השמאל הוא הריגוי. לא זה ידוע לבני מדע, כי מן השמאל יבוא הריגוי, מבין מה שאמרו חזק, אתה רוצה להשאיר יצפין. כי דרום נקרא ימין, כתוב, וממילא הצפון הוא שמאל, משם העושר, שהוא ריגוי הממון. דבר זה מובן, כי השמאל הוא התחלת הריגוי, כי ימין אין שם ריגוי כלל. הוא ראשון, ואין בראשון ריבוי כלל, אבל השמאל הוא השני, ושם הריבוי. ככה רוצה להשאיר יצפים והרוצה להפקים ידרים. וההפך הוא השכל, הוא הלכה, פשוט, מתי מתחלית. הלכה, רוצה להפקים ידרים, ידרום הוא ימין, הימין הוא ראשון, הראשון הוא כוח, אחד פשוט. השני הוא התחלת הריבוי, אבל זה לא באמת. כך אבמך ככמון תרנגול ותרנגול תעלמר פה ורבו. תבין את זה מאוד מאוד, ותבין ברחמים על הקטן. זאת אומרת, אני ממשיך את הדברים שעסקנו להם במבנה העקרוני של עם ישראל בארץ ישראל, שיש פה שלוש פעימות. התחילה הראשונה היא ירושלים. ירושלים זה הלב, הלב הוא בעצם הזהות, הזהות עצמה, החיים, מי אנחנו. מגיעים לירושלים, עוסקים בשאלה מי זה עם ישראל, מה המהות שלנו, והמהות שלנו זה שאנחנו עם קדוש, זה המהות הלאומית שלנו, אנחנו עם שהקודש חיה אותו, הקודש הוליד אותו, הקודש יצר אותו, הקודש מנהל אותו, וזה מה שמתגלה בירושלים, כמו הלב שהוא מפיץ חיים לכל האלוהים, הקודש הוא זה שמזרים חיים לאומה. ירושלים זה הלב, הקודש, שהוא שורש החיים. אתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כשהחיים הולכים ומתפשטים, מתוך הקודש הם מתפשטים החוצה, יוצאים המרחב, ישנם שני קווים, שני עקרונות, שצריכים לשים לב אליהם בכל פעם שהחיים מתפשטים. אחד, והעובדה שיש לחיים דרך, יש לה, אתה הולך לאיזשהו מקום, יש לה מטרה, יש עקרונות, יש ערכי יסוד, יש שיטה שמלווה אותנו לאורך החיים. זה נקרא ימין. ימין מבטא את העקרונות שמלווים אותנו בדרך. כמו שהוא אומר שימין זה מבטא חוזק, איתר חזק, וימין בגלל זה זה החוכמה. החוכמה זה עולם המחשבות, עולם העקרונות, העולם שהוא לא משתנה, והוא צריך להחזיק עמדה. אנחנו יוצאים החוצה, עוזבים את הקודש, יוצאים לחיים, יש לנו עקרונות שמלווים אותנו לאורך כל הדרך. זה דבר שקשור למימד הנצחי. ינחם, כותב הרב קוק ועולה קריאה, אנחנו אומרים, כשמדברים על העתיד, אנחנו אומרים קץ הימין, ככה נראות, קץ הימין, מה זה ימין? קץ הימין? הימין מסמנת את המטרה, ארוכת הטווח, הנצחית, העקרונית, שעל פיה, שלאורה, אנחנו רוצים לחיות. מלווה אותנו לאורך החיים כולם. מצד שני, כן,
מה עושתנו על הפעם הקודמת שהסברנו בעיטה שזה עקרונות?
אני לא זוכר אפילו, אני מתנצל. אבל אני חושב שפה הוא קורא לזה בשם נוסף, ימין. אז הוא לא כתב את זה, הוא קורא לזה בשם. ימין זה, הוא קורא לזה מתור מבנה, הלב וימין ושמאל. אני חושב שהוא בא לחדד גם את היחס בין חוכמה לאושר. שפה ימין זה החוכמה. כי בהמשך, כשהוא ידבר על ביתר, מאוד יתבלט שם התורה בביתר. נדבר שם בהמשך הפרקים על בית המדרש, בית הכנסיות, תנקות של בית רבן. במימד התורה יש שם חזק מאוד בביתר, בפרק הביתר. זאת אומרת שכבר עכשיו הוא שותן את העיקרון הזה, ששם יצאת החוכמה. החוכמה הוא אומר, זה הדבר הראשון. פשוט, כך הוא קורא לזה, אחד פשוט, מה זה פשוט? פשוט, עקרוני. שמאל, לעומת זאת, מה שקורה כאן טור מעלתה, זה הצד השני, אנחנו יוצאים לחיים, אנחנו רוצים לבטא הרבה ביטויים, בכל מיני נושאים, הרצון לבטא ולהתבטא, בכמה שיותר גוונים, זה העושר, בכמה שיותר פעילויות, בכמה שיותר נושאים בחיים, לכן זה התחלת הריבוי, כן, הריבוי, הרבה הרבה צדדים. הריבוי הוא בעצם מאפשר לעקרונות להתממש במציאות. כן, על ידי השמאל, על ידי העובדה שאוחזים במציאות, בעושר של המציאות, מאפשרים לעקרונות להתממש. העקרונות, אלמלא היד שמאל, העקרונות יישארו עקרונות, אבל הם לא חושבו במציאות. עכשיו תסתכלו על פה מישהו שכותב, אני שמשיך לכתוב, אז הוא שתמשיך לכתוב. אז אם תסתכלו, אז אם תסתכלו טוב, מה שהוא עשה, הוא כתב ביד ימין, נכון? אני מבקש סליחה מהשמאלים, זה לא משהו אישי. הוא כתב ביד ימין, וביד שמאל לא עושה, זיק את המחברת שלו תזוז. נכון? זה מנהג הישיבות. נשים יד על המחברת שלו תזוז. זאת אומרת, יד ימין עסוקה במטרה. המטרה היא לכתוב, מה המטרה? אבל אם אנחנו לא נגייס את המציאות אל המטרה, המטרה לא תצליח. זאת אומרת, אם לא נחזיק את המחברת, אז אנחנו לא נצליח לכתוב. זאת אומרת, צריך יד, צריך צד שעסוק בגיוס המציאות, אז צריך להכיר את המציאות, את חולשותיה, את כל מה שהם... מונח במציאות על הטוב והרע שבה, ולרדת אל המציאות ולשתף אותה. זה דורש ירידה לפרטים, זה דורש הכרת המציאות. אני רוצה לכתוב, בסדר, תסתכל מה החומר הזה, לפי הכרת החומר, הכתיבה תתממש בצורה שונה. זה היה אחראית יד שמאל. עכשיו צריך להחזיק את המחברת של אותה זאת. וכן הלאה, בכל פעולה שאנחנו עושים, קצת מורכבת, אנחנו ביד ימין יוצרים את המהלך, וביד שמאל דואגים שהמציאות תהיה שותפה למהלך. כן, זה היחס בין ימין ושמאל, יחס בין ביתר לבין תאומלכה. זה ההבדל בין חוכמה לעושר. כן, אדם חכם מאוד, יש לו רעיונות מדהימים. הוא המציא רעיון, יש לו נוסחה בלתי רגילה, אבל אם אין לו עושר, אז הנוסחה הזאת תישאר כתובה אצלו את איזשהו מקום, אני חושב שלא יוצא שום דבר. למה המציאות? לא מגויסת. לכן אנחנו רואים שהנביא צריך להיות גם חכם וגם עשיר. הסביר הרב קוק בן היה, כי אם הוא לא יהיה עשיר, זאת אומרת שהוא לא מגייס את המציאות אל הערכים שלו. וזה פגם, זאת אומרת הוא לא נמצא. נביא צריך להיות מישהו שהוא מצרף את המציאות, מחבר אותה אל, אל הרעיונות, אל המחתרות שהוא מציב לנגד עיניו. אז יש פה עושר, אל הרושה רוצה להחכים ידריים, בדרום השמש נמצאת בסי בקפה, מהירה זה אור מאוד מאוד חזק, זה חוכמה, הרוצה להעשיר מצפים, אלא דווקא בצד צפון, בצד מהשמש לא חזקה כל כך, זה הרבה יותר חשוב. אבל זאת המציאות שצריך לבוא אליה ולשתף אותה ולחבר אותה ולראות איך, היא, איך מאירים אותה, איך משפיעים עליה, איך מגייסים אותה, איך היא לא נשארת בצד, כן. אתה חייב
גם דרום של ארץ ישראל?
כן, אצלנו בארץ, הדרום, תמיד בדרום, שם השמש חזקה. בשעת הצהריים, כשהשמש היא בסטית הופעה תמיד, השמש בדרום של ארץ ישראל.
Thank you.
מעתה מתחיל לספר. עכשיו יש פה בעצם תמצית שעכשיו יהיו שלושה פרקים שיוקדשו לשלושת היסודות האלו של עם ישראל ושל ארץ ישראל. פרק חמישי יעסוק בירושלים, פרק שישי יעסוק בתורמת, השביעי יעסוק בריתה. מעתה מתחיל לספר בחורבן ירושלים. הסיבה הראשונה הייתה בר קמצא. אחר זה היו נמשכים סיבות השייכים לחורבן שבא לדונן. ירושלים, עיר הקודש. עיר המזבח, שהוא שלמות העולם. ואמרו חכמים, מלמלא היו יודעים ואומות מה מועיל על בית המקדש, היו בונים אותו של זעם, ודאי כאן. כי אלמת המקדש, הראוי שבית המקדש שלמות על כל העולם, רבי ישראל לבד. כך אמרה התורה לקבל קורבנות, מן הגויים המכירים קורבנות. ואם היו האומות מתנגדים על בית המקדש, לא היה יכול לעמוד אף שעה אחת, בשעה שהאומות מושלים, שהיו מחריבים אותו. כך אף כי אומות מתנגדים לישראל. בית המקדש, לפי שקצת בחינה שבית המקדש הוא שלמות כל העולם, אף לאומות. וכך לא נחרב על ידי אומות. רק על ידי שנאת חינם, מחלוקת שנחלקו ישראל, על ידי זה נחרב הבית. כלומר, אני פה עכשיו עובר לנתח את המשך פרשיית קמצא ובר קמצא. בהתחלה עסקנו בצד האחד של סוגיית בר קמצא, שזה סוגיית הפירוד. הפירוד הפנימי לעם ישראל, העובדה שהקודש כבר לא מצליח להיות גורם מאחד ומלכד של האומה. הצד השני של הסיפור, החלק השני של הסיפור הוא העובדה שבר קמצא, מה הוא עשה, איך הוא גרם לחורבן, הוא ביקש, הציע לרומאים להקריב קורבן, הפיל בו מום וגרם סכסוך שלו. אמר רב מתעכב על הסיפור הזה. כי הסיפור הזה לדעת המהר"ל מבטא לא רק איזושהי דרך מקרית שככה יצר סכסוך, אלא משהו שקשור להבנה עמוקה יותר של מה קרה בעצם בחורבן. בית המקדש שנמצא בירושלים בעצם חושף אמת שהיא לא רק אמת של עם ישראל. זה שהקודש הוא שורש החיים זה לא רק כלפינו. זה נכון שברמה הלאומית זה אצלנו מאוד מאוד חזק. אצלנו ברמה הלאומית, הקודש בנה את הלאומיות שלנו. אצל שאר העמים, הקודש לא בנה את הלאומיות. אבל, למרות שזה בצורה, אצלנו זה צורה הרבה יותר ברורה, בצורה לאומית, האמת שהקודש ברא את החיים היא נכונה לקבל כולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ריבונו של עולם ברא את כל העולם. זה נכון שאצל העמים, זה פחות ניכר ברובד הלאומי. ברובד הלאומי יש לעמים תחושה שזה לא בריאת העולם. זה לא מה שקדוש ברוך הוא ברא. קדוש ברוך הוא ברא את הטבע. אבל את הלאום, זה ההיסטוריה, זה לא קדוש ברוך הוא ברא. זה אנחנו לבד עושים. ופה נקודת ההבדל בין ישראל לבין העמים, שאצלנו עקרון הבריאה נכון לא רק ביחס שלנו אל הטבע, אלא גם ביחס שלנו אל העם. אבל יש רובד שבו אנחנו אומות העולם שווים. אנחנו אומות העולם שווים ברובד הזה שהקודש ברא את הטבע. במובן הזה אין הבדל בינינו לבין אומות העולם. גם הם מבינים, גם הם יודעים שהייתה פה בריאה שאלוקים, שהתוכן הרוחני, הנעלם, הנסגר, הסודי, הוא זה שברא את העולם. ובית המקדש במובן הזה הוא מבטא והוא המקום ששם גם האומות יודעים שמשם התחילה הבריאה. זאת הנקודה שבה קיים, חי, האירוע הזה, הנקודה הזו של הבורא והבריאה נפגשים. הקודש מחיה את המציאות. אומר הכוזרי במאמר שני, גם הגויים יודעים שירושלים היא שער השמיים. גם הם יודעים את זה, שזה שער השמיים, שזה המקום המקודש. ומפה אבן השתייה שמנה הושתת העולם. שהחיים מתחילים מפה. כי זה המקום הכי קדש. הם יודעים את זה. רוב האנושות היום ככה רואה את זה. רואה היום את ירושלים וגם בעבר. עובדה שהרומאים רצו להקריב קורבנות בבית המקדש. מה זה להקריב קורבנות? זה בעצם להכיר את העובדה. שמשם, מהקודש, באים החיים. אלא מה? משהו מסבך אותם.
הרומאים לא רצו את זה סתם בתור כמו כל מיני עבודות זרות שהם נפגשו בהן, גם כן רצו להשתתף.
אבל תראה מה חז"ל אומרים. חז"ל אומרים שאם הם היו יודעים את כל המשמעות, היו מצפים אותו בזמן. זאת אומרת, נכון שהידיעה שלנו מוגבלת, אבל מצד האמת, יש להם קשר עמוק מאוד לבית הקודש. אבל אומרים, מצד האמת, הם מאוד מאוד קשורים לבית הקודש. הם לא תמיד חשופים לזה, אבל זאת האמת. למה? כי באמת משם, בגלל זה, משתם שיטת העולם. ומצד זה, אומות העולם בעצם אוהבים את המקדש. אומות העולם רוצים את המקדש. הקודש, כן, בבריאה, קודש כמשהו שממנו כל הבריאה באה, אנחנו רוצים ליצור את הזיקה, קודש, אל הקודש. אבל מצד שני, בית המקדש גם אומר משהו אחר. בית המקדש אומר שהקודש הוא זה שאסר את העם ישראל. והשאלה מה מדגישים בבית המקדש? האם מה שמודגש בבית המקדש זה שהוא שורש העולם? או שמה שמודגש בבית המקדש, מה שמודגש שם זה שהקודש בנה את האומה הישראלית, ופה ההבדל בינינו לבין העמים, שברמה הלאומית אצלהם לא אומרים שהקודש עשה את העם, זה הם לא אומרים. קודש ברא את העולם, הקודש לא עשה את ההיסטוריה, זה מעשה ידע. אם בית המקדש מוצג כמשהו שקשור לבריאה, אז אומות העולם איתו ביחד. אבל אם בית המקדש ייתפס, יוצג, כמשהו שמבטא את השוני, את הניגוד בין ישראל לבין העמים, אנחנו עם הקודש, אתם לא, רק הקודש בנה אותנו כעם, אתכם הוא לא בנה כעם, באותו רגע נוצרת אנטישמיות. למה? כי זה מחדד את ההבדל בין ישראל לעמים. זה מחדד שאלה מאוד עקרונית. האם הקודש הוא נשמת ההיסטוריה? על זה העמים לא מוכנים להתמשל. ההיסטוריה מבחינתם שייכת לכם. זאת אומרת שבית המקדש, אומר המהר"ל, גרם שהיה מתגרה בישראל, אבל חופק המקדש הוא אבן בוחן, ליחסים בין ישראל לבין המלכות. כי אין ישראל תחת רשות האומות מצד שיש להם בית מקדש. כשישראל מדגישים את בית המקדש, מצד מסוים הם באים ואומרים, אנחנו לא חלק מההיסטוריה, אנחנו לא חלק מהסוגיה של העמים, אנחנו הקודש הוא הבעל בית שלנו, אנחנו לא כפופים לכם, אנחנו לא חלק מהמשחק הבינלאומי פה בכלל. בא בר קמצא ומחדד, מה אומר למלך? מרדו בך היהודים. מה זה מרדו בך היהודים? אין ישראל תחת רשות וכוח האומות. ישראל פה רוצים לומר אמירה שהקודש מנהל את החיים שלהם, והם לא חלק מהעולם הבינלאומי, הם לא חלק מההיסטוריה, מהאנושות, הם לא כפופים אליך בכלל. כמו שאתה המדינה הכי חזקה, והלאומיות שלך הכי דומיננטית כרגע, ישראל מחוץ לסיפור. הלאומיות שלנו נלקת מהקודש. אומר המלך הרומאי, לא, מה פתאום? אני לא, זה לא מה שישראל אומרים. ישראל, בית המקדש זה לא מה שאומר. בית המקדש בא לומר שהקודש הוא ברא את הטבע. תמציאו, זה הכל מה שהם אומרים, זה מה שהקודש אומר. ואני במובן הזה, זה לא מעניין עליי, זה לא מטריד אותי, נכון? הקודש ברא את הטבע, זה בסדר גמור. אני מטריד קורבן. כל זה כדי שישלח קורבן. בר קמצא מתכנן לחדד סוגיה שעם ישראל לא ראוי לחדד אותה. למה? אם היינו עם באמת שהקודש הוא באמת מרכז חיה, באמת הקודש מחיה אותנו, היינו ראיה ראוי שנאמר את האמירה הזאת בריש גלי, ולא היינו צריכים לפחד באמת מאומות העולם. היינו באמת אומרים, נכון, הקודש הוא שורש החיים שלנו, ואנחנו לא נשלטים על ידי העמים, ואנחנו מעליכם, ותתחלנו על כל גורי הארץ. אנחנו עם שונה, אבל אנחנו לא שם באמת, ואנחנו לא נמצאים שם. יש שנאת חינם, זאת אומרת שהקודש הוא כבר לא מחיה את העם, הוא לא מגבש את העם. זאת אומרת שבינינו ובין עצמנו הקודש הוא לא באמת שורש החיים הלאומיים שלנו כפי שאנחנו חיים את זה. זאת אומרת, בר קמצא אומר, בוא נצהיר הצהרה, אני אצהיר הצהרה, אני אצור, כשעם ישראל לא מסוגל לעמוד בהצהרה. בזמן הזה, בזמן שישראל לא מצליחים לבטא שהלאומיות של עמדה מהקודש, את ישראל צריכים להסתיר את הנושא הזה. אנחנו לא שם. במובן הזה באמת יש הידרדרות. הקודש לא מתגלה כמחיי האומה הישראלית. הוא מתגלה כמו שחשב לכל המידע הקודש. זה עצוב, זה נורא, אבל זה המצב בבית שלי. זאת אומרת שעכשיו הקודש מדבר אל כל האנושות בשווה, לא מדבר אל עם ישראל דיבור מיוחד. להדגיש עכשיו שלא עם ישראל הוא שונה משאר עמים, כי הקודש מחיה אותנו, וזה לא באמת בשטח, זה יוצר עימות שאין לנו את הכוח ואת הכלים לנו, אנחנו לא שם. זה כמו אדם שהתווכח עם מישהו, אני יותר חזק ממך, גרר איתו לקרב, הוא באמת לא יותר חזק. פעם הוא היה יותר חזק, פעם הוא באמת היה מאוד חזק, ואז הוא היה מתגרר לקרב, היה מנצח. אבל עכשיו להתגרות זה לא מתאים, אתה עכשיו ממש לא חזק. בר קמצא מזהה, שנאת החינם מעידה על כך שהקודש הוא כבר לא מחיה את האומה. ואם אנחנו כן נאמר את האמירה הזאת במקום שאנחנו לא יכולים לומר אותה, בוא יכנסו מאות עולם, יריבו איתנו ונצחו. יש פה סוגיה כואבת וכבדה מאוד מאוד. משמעות החורבן היא שהקודש, התוכן האלוקי, הרוחני, מפסיק לדבר דרך הצינור שנקרא עם ישראל. הוא מדבר עכשיו את כל האנושות בשם. זה משמעות חורבן הקודש. זה משמעות הירידה הנוראית של בית שני. הקדוש ברוך עכשיו מדבר לכולם. יהיו חכמים גם באומות העולם. יהיו אנשים רוחנים גם באומות העולם. נכון שעם ישראל יש לו איזושהי איכות, אבל לא יהיה כבר מצב הזה שרואים. אתה רואה? הנה, עם ישראל רואים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותם. זה כבר נגמר. כבר לא יהיה. כל הדעת ברור שרואים, תראה, עם, זה עם ישראל, זה עם השם אלה. שם השגחה, שם השם יקרא לה. אז באמת יכולנו לומר את האמירה הזאת. משמעות חורבן בית שני זה כבר לא רואים את זה. לא רואים יותר שאנחנו עם השם, יש לנו היסטוריה מופלאה, ויחד אנחנו משקיע אחרת, ואנחנו מצחים את העמים, והכל פה פילאי פלאות, והנהגה אחרת לגמרי, לא. לכן הוא בחר בדבר הזה. כי בזה, בבית המקדש, נראה בחינה זו יותר משאר. הרשע הזה הוא היה עמוק, הוא חכם להריח. הוא העמיק מאוד ברקמצא, הוא חשף אמת מאוד מאוד עמוקה. סוגיה מאוד קריטית. הוא רצה להודיע למלך שישראל אינם תחת רשות האומות מצד המקדש. ישראל מדמיינים שהם כאילו עדיין שונים משאר העמים, והאמת היא לא כזו. זה כמו מרידה. אנחנו לא חלק מהמין האנושי, אנחנו לא נשלטים על ידי הנהגת האומות, אינם תחת האומות. אילו לא היה הפרש בין קורבן ישראל ובין קורבן העמות, באמת לא היה אלא סיבה להכיר את המקדש. כולנו פה באים לקודש, כולנו שווים. ישראל באים לקודש, אומות עולם שווים לקודש, כולם באים לקודש. הקודש ברא את הטבע, כולם שייכים אליו. אבל המלשין הזה מחפש למצוא ראיה שישראל מדמיינים ורוצים עדיין לומר שהם על האומות ואינם תחת רשותם, וזה מרידה, בפרט בקורבנות שעוברים לבית המקדש. כי בית המקדש מיוחד לישראל בפרט, מצד האמת, מה שאמור היה להיות, זה שבבית המקדש הוא מיוחד לנו. כן.
אם
נגיד על
דמיון, אני
חושב שאתה עדיין בבית המקדש. זאת אומרת שזה בכאילו בית המקדש. רבי יוחנן אומר, בית תחום, הוא שרס את הקבח תחום תחום. פיזית המקדש נמצא מהותי בכל מות. מדרב של אסל משהו מתחום. להגיד, אנחנו עם הקודש, זה מופרך. זה לא נכון. עם הקודש, אז איך אתם מפולגים ככה לכל כך ושונאים אחד את השני? הקודש לא מאחד אתכם, אבל הכי פשוט שעם הוא לא מגובש, הוא לא כל המלחם אחד עם השני, הורגים אחד את השני. זאת אומרת שהקודש כבר הוא לא מחיה אתכם, הוא לא הזהות שלכם. לא יכול להיות. יכול להיות ששני אנשים שלומדים תורה ודקדקים במצוות הורגים אחד את השני. זה יכול להיות. שתי קבוצות, זה יכול להיות. זאת אומרת שהקודש כבר לא מחיה את האומה. הקודש הוא משהו אישי. אישי, טוב, אז גם אומות העולם יש להם משהו אישי בקום לקודש. מה ההבדל העקרוני? אתה מרגיש משהו אישי מול הקודש, גם הבא הזה מרגיש משהו אישי מול הקודש. למה אתה יותר טוב?
כן.
בעצם
בגלל שבית
המקדש
כבר
לא
נותן את האומה הספציפית,
אז גם
את כל
אומות העולם
הוא לא... מחייב, כמו קודש רגיל, כמו כולם. ובר קמצא ניסה לסכסך, מה זה לסכסך? להגיד שישראל עדיין מחזיקים בעמדה שלהם. ואין לזה כיסור. יצר עימות. מה, אתם חושבים שאתם מחוץ למעגל ההיסטוריה, אתם עם אחר, אני יודע, מיד הם מתכוננים.
מה שאומר רבי יוחנן, זה נאמר על הצד של קודש חיית הרעיון.
מצד בית המקדש מעלת ישראל לאומות, עשה בו מום, הוא חשף בדיוק נקודה שלדידו לאומות ולדינן אבינו. עשה מום כזה, שמחדד את העובדה שישראל עדיין מחזיקים מעצמם שונים מאומות העולם. ואז פה הוא כאילו יצר, קראתי גם, יצר סרסור.
כשעם ישראל במצב בריא, אז הגויים כן מקבלים את האמירה הזאת?
עובדה, אין מה, תסתכל. שם השם נקרא עליהם. תראו כל המארץ, שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. רואים סתם אחר, עם כירה, עם הנהגה אלוקית, שם השם נקרא עליך. אל תתעסק איתו מחוץ לכללו. בקריאת ים סוף, נבנו מלך הרם, ולמה מלך הזה מורד. פה עליהם מה תרפך, אני מתעסק עם העם הזה. ויש לו אלוקים אדירים, הוא מונג על פי הנהגה אלוקית, מה אתה מתעסק איתו? זה דורש מאיתנו, אבל להיות ברך כזה. ואם יש שלמה, מי מתעסק איתו? כשעם ישראל מונג על פי שם השם, אז מבינים, רואים, זה עם אחר, זה עם לבדד ישכון בגוי מה חשב. אבל אם אנחנו לא שם, ואנחנו משמיעים קולות כאילו אנחנו שם, אז אומות העולם הם לא קונים את זה. הם מיד באים, מה, אתה מה? אתם אמרו, אתם לא מיוחד? לא מיוחד. איזה מיוחד? מה פתאום? אני מבין דיוק כמונו, ממורים לנו שם. כמו כולם, אנחנו נצחים אותנו גם. כי אם אנחנו לא חיים מהקודש, באמת אנחנו לא חזקים. אז רומא, תגיד לנו, מה פתאום? אנחנו שולטים עליכם. ועוד איך? מה, אתם מדמיינים שאתם לא מיוחד, נבדל, מעל ההיסטוריה, לא שייך לשאר עמים? מה פתאום? מיד יוריד אותנו מה דמיין בזה. הקודש שווה לכולם. הטענה של רומא, מאז ועד היום, הקודש הוא שייך לכולם, הקודש הוא אוניברסלי. לכן הרב קוק יזהה את הנצרות ואת מלכות אדום ביחד, למרות שזה לא באמת אותו דבר. אבל במובן הזה כן, שהקודש הוא לא שייך לישראל. הוא לא לאומי, הקודש הוא לא סוגיה לאומית. מחובן בהקשבים נוצרה הפרדה מאוד ברורה בין סוגיית הקודש לסוגיית הלאום. שתי סוגיות שלא קשורות אחת לשני. תסויות נפרדות. זה הכל חורבן בנצ'ני. שקודש זה עניין בין אדם לאלוקים, לאום זה סוגיה לאומית, היסטוריה זה מה שבני אדם עושים. שום קשר. זה סוגיות נפרדות. העיראקים והאיראנים יכולים להילחם, למרות שהם באותה דת. זה עניין לאומי. מה קשור?
כן. חזר, הקודש והלאום.
המסתרים צריך לחוזר לארץ לאט לאט, זה גם צריך לחזור, וזה סוגיה שאנחנו כל הזמן נוסקים בה בלי הפסקה. סוגיית הסוגיות של החברה הישראלית היום, זה הסוגיה, האם הדת, הקודש והלאום, זה אותו דבר או שאין הרפואים. זה כל הסוגיות, כל הנושאים שעומדים על סדר יום הציבורי, הכל הכל קשור לזה. ארץ ישראל והיהדות והכל, כל נושאים חברתיים, הדתיים, החינוך, הכל, הכל, הכל קשור לזה. אנחנו מבינים שיש לנו לאומיות, יש קודש, והשאלה היא זה אותו דבר. אנחנו עוד לא העם ולאום. מסתבך עם זה כל הזמן, והקדוש ברוך הוא שלח לנו כל מיני עמים ודתות שמציקים לנו בלי ערב, כדי שאנחנו נברר את הסוגיה הזאת. חשבנו שהמלחמה היא לאומית. הייתה לנו עד המינה כזאת, הרבה שנים. אז נלחמנו מול ירדנים ומול המצרים ומול הסורים. מלחמה לאומית. ולאט לאט מתברר ב-30 שנה האחרונות שאין לנו מלחמות לאומיות. זה לא מלחמה לאומית. היום אנחנו לא נלחמים מול לאום. אין לאום שם. זה מלחמת דת, מוגדר חד וחלק מלחמת דת. האיראנים לא באים ללחם נגדנו מלחמת לאום, מלחמת דת. מה מה אתם רוצים איתם? אנחנו לא דתיים בכלל. עזבו אותנו בשקט. מי רוצה דת? אז לא רוצים שום דת, עושה מה שאתם רוצים. לא. זה מלחמת דת. כי הלאומיות והדת כל כך קשורות שאנחנו לא מבינים את זה. אנחנו לא מצליחים להעלות, אז סוגיה שאנחנו לא צריכים להכיר אותה. לא, פשוט לא מבין את זה. זה בגלל חובה הבית שלנו. אנחנו משקמים את זה, אבל זה תהליך מאוד מובן. ודרכנצה חושף את הסוגיה, שם אותה רשות. אצלנו בעם ישראל, הקודש הוא כבר לא קשור ללאומיות. שני דברים נפרדים. אז אם ככה, אז אין הבדל בינינו לבין שם, מול הקודש, אני חושב. אנחנו רואים כמו כל העמים, והקודש זה קודש, זה לא קשור. אז למה אתם לא נותנים את הקורבן שלי? אני גם רוצה לבוא לכם, מה אם נתנית אתכם? שנינו באים לבית המקדש, מה שמה יודע? מה, אתה יותר קרוב לאלוקים ממני? ומה אתה יותר קרוב? אני בן אדם, אתה בן אדם, שנינו אלוקים ברא את שנינו, ושנינו רוצים להתפלל אליו, מה אתם בן אדם? למה הקורבן שלי נפסל? כשעם ישראל ברור לו, והוא באמת חי את זה, שהוא עם השם, אז כל מי שאני מבין, עזוב, לא, זה עם השם. אתה רוצה להיות בקשר מהקדוש ברוך הוא, זה לך. אין מה לעשות. אבל כשזה לא ברור, אז אני לא מבין מה אתם. אנחנו לא מצליחים לקבוש את בית המקדש. תסתכל עליו, בית המקדש, תצביע עלינו. זה לא סתם. אנחנו פה, אנחנו נמצאים פה, ואנחנו לא צריכים לשים את היד על החודש. ממרחב מגיע, מה הבעיה? לא צריכים. כי לא חיברנו את הסוגיה הזאת של הלאומיות והקודש. לא חיברנו. לא צריכים, אני לא הגענו לציבור הזה. אז אם אתה הולך לכותל, אין בעיה, בכותל זה קרנבל, כל המדינות, כל העמים, מי שאתה לא רוצה מגיעים לכותל להתפלל. אין שום דבר לא יודע, סבירה. אבל מצד שני, זה כן לאומי, אנחנו מסתכלים לזה. זה לאומי, אבל זה לא לאומי. זה של כולם, לא של כולם. בכותל אנחנו מסתכלים, והר הבית זה לא יודע. כן.
יש לה
דברים אחרים. פונים אל אלוקים, זה נראה לי יפה מאוד, אני מביא כבס, נראה לי מאוד יפה להביא אותו כלפי אלוקים. נראה לי מצוין, מה נבוא? כבס מאוד יפה, נראה טוב, מכובד, עיניים מצוין. מבטא את מיטב הרגשות הדתיים המאוד תיאורים שלי כבן אדם. מה הרמב"ם לא טוב בזה?
אפשר
להגיד
כל
מומוס, שאני אהיה
לו בלי רגל,
לא, כי אם זה בלי רגל, אתה אומר, זה לא מכובד, זה באמת לא יפה, זה מראה שאתה לא באמת אוהב. אבל משהו שמבטא את המיטב האנושי. אתה יודע, אני מביא משהו שהוא ממש נראה מצוין, הייתי מביא אותו לכל אחד הבא. אין פה שום פגיעה ברגשות הקודש.
עכשיו לומר בעצם שהרב אמר שכן ברור לעם ישראל שיש גורם מאחד, אבל לא מצליחים לגמרי להקל עדיין עם הרב.
היום. מי שהיום יגיד, אנחנו נלחמים בשם השם, אני לא יכתוב. מה? אתה עובר לי עכשיו, זה אל תעשה לי בפתן אותי. חמים על המדינה ועל העם, אל תעבור בשם השם. זה מקומן, מפריע לי, משבש לי את הכל. סבבה. אבל זה נמצא, אתה ברור שזה נמצא. אני לא נלחם לכם על מיני פתיחה. זה לא שאיפות לאומיות. מי שיורה עלינו היום, אין לו שום שאיפות לאומיות. זה לא נקודה לאומי. אנחנו לא מצליחים להקל את זה. אנחנו לא מצליחים, כי גם להקל זה לא נתפס לנו. כי אנחנו לא שם, אבל מה אתה רוצה? אני לא דתי, אני לא מתווכח לך על דף. מה אתה נלחם להגיד? מה אתה רוצה? אתה תשתכבן על המסגרת שלך, אתה עושה מה שאתה רוצה, אני לא אומר לך. לפני כמה שנים היה מרומות בהר הבית, היה שר בכיר מאוד בממשלה, שאמר ממשלת הימין, שר ימני, אמר ימני, אמר, אני לא מבין מה הוא אומר, אין לנו שום חלום להגיד את המקדש, אין לנו שום חסון כזה, זה לא מעניין אותם בכלל. ולמה אתם עושים ימין? הוא לא יודע, לא מבין מה הוא אומר שלכם. יהודי, ימני. זה מורכב, הוא לא יודע מה אנחנו אומר שם. האומות כולם מתייחסים לגוף. זאת אומרת שבאמת הלאומיות של אומות העולם זה חומר. באמת הלאומיות שלהם אין בקודש. זה לאומיות שכולה אנושית. וכשאשר הקורבן שלם בגופו, די בזה, זה מה שוקף. כי באמת ברמה החומרית, הלאומית, הקורבן מצוין. אבל ישראל באמת יש להם עולם בלתי גופני. ישראל הלאומיות שלהם שונה. באמת שאנחנו מקריבים קורבן זה לא רק ביטוי שלנו כבן אדם, אלא ביטוי לעובדה של הומיות שלנו קודש, זאת אומרת שקומת החיים הטבעית שלנו שונה, החומר שלנו שונה, התפקוד שלנו אחר לגמרי, ולכן הקורבן שלנו שונה, גם בדבר שהוא לא גוף צריך שיהיה שלם. לכן לשיטתם אין מום בדוקים שבעין, הגוף שלו שלם, זה דין דנם למום. ישראל יש למעל הנבדלת, צריך שקרבונות הם שלמים וקיימים בדבר שאינו גוף. דבר שהוא לא פיזי, הוא לא נראה, משהו מאוד מאוד דק ועדין. כי אומרת שסוגיה מאוד מאוד עדינה ודקה, שאנחנו עם שונה משאר העמים. באמת זאת האמת. אבל כשאנחנו לא שם, אז אומות העולם לא מקבלים את זה. כי העין יש פה כוח נבדל, העין זה משהו עדין. זה לא הגוף עצמו. זה משהו דק, דוקים שבעין, זה הבחנה מאוד דקה. מה זה הקודש של ישראל? יש אומרים בשפתיים, מה זה? בשפתיים זה הפה, אפשר לקרוא לדור רב. הדיבור, הכל לכאורה, לבמה, אין דיבור, אין לה קול. נכון? אז מה אכפת לי שיש לה שריטה בפה? זה לא משנה, במקום במה לא מדברת. זה לא גוף, הכל זה לא גוף. ושניהם תמיד ביחד, פה להם ולא דבר, להם ולא יראו, לפי חשיבותם מעלתם מקדים הכתוב אותם. לכן כאמר, איך אדם יושב דמור שפתיים. אמרנו שאדם הוא בדוקים שבאים, חשבו את הפה בשביל הדיבור, ואין להם מה דיבור, שיש לה קול, אין אמום הזה בדיבור, אשר הדיבור אינו גופני. קודם כל, שידעת שניהם שאדם הוא בביבר, שאין לו, אשר יש לו כוח שאינו גופני, ושם עשה את אמום. דיבור הוא ראייה, וזה נראה מעלת ישראל מצד המקדש, שהם יותר מעלת קדושה מן האומות, ולכן פסו לישראל בדוקים שבאים למשת השפתיים, וזו המרידה עצמה שישראל מורדים באומות, שאינם תחת רשות האומות מצד הקרבה. ישראל יותר מעלה מנעומות ואינה תחת פשוט המלך, מכין המקדש. אז המקדש הוא בעצם משהו שהוא טענה שאתם שונים, אני מכין לכם את המקדש. למה מכין את המקדש? כי אתם עדיין חושבים שהמקדש הוא משהו לאומי מייחד אתכם, אני נלחם נגדו. כי הוא רוצה שיקוע תחת רשותו. מתי תורץ קושייה גדולה שלא רצו להכיר את הקורבן, למה לא שולחו לקיסר שזה הקורבן לא ראוי להקרבה? זה היה כעס המלך בעצמו, שהרואה השם הקמת לא נגמר, כי אמרו לעצמו, הקורבן שלך לא ראו. מה לא ראו? מה לא טוב מה שעשיתי? מה אתם מתחליטים עליי? אתם הסמכות פתאום? זה מום של ישראל, לא כמונם, וזה בגלל הקיסר שישראל מתנדבים אל האומות מצד הקודש. בראשונה, אם תושלם מזבח שלמות כל הנמצאים, עכשיו מתברר, פתאום לא, שבית המקדש מיוחד לישראל. חכמים רצו להקריב הקורבן משום שלום מלכות, או להרוג את המביא את הקורבן. ולא הרצה רבי זכריה מפני הנבטרותו של רבי זכריה. והוא שהשם בא כשרצה דבר מה, כמו שרצה עכשיו להכיר בבית, היו חכמים גדולים עובדים בנפשם, נעשים עכשיו להרוג את זה, ואז הוא הולך לשליחותו על ידי רבי זכריה, שנמצא לרשם, עד שנעשה רצון השם שהרוצה בתחום הזה. זאת אומרת, רבי זכריה היה בעצם שליח של הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא ענבה. ענבה הכוונה, מתבטל על המלאה אלוקית. זאת אומרת שרבי זכריה בעצם חשף מהנבטלותו את האמת. האמת היא שאנחנו לא רואים למקדש, והאמת היא שאנחנו לא יכולים להגיד משהו שהוא לא נכון. אנחנו לא שם. אנחנו מצד אחד לא יכולים לשקר, כי באמת ישראל שונים מן העמים, אבל אנחנו לא במדרגה, אז אנחנו באמת בדעת. אין לנו פתרון, אנחנו נראה לנו מבוי סתום. זאת אומרת, הקב"ה מביא אותנו אל הקיר, אל מבוי סתום, מביא אותנו אל איפה שהגענו. אנחנו גם מבוי סתום למקום שאנחנו לא יכולים להסביר לעצמנו ולאומות העולם מה מעלתנו הלאומית שבאה מהקודש. אנחנו לא מסוגלים להסביר את זה. הגענו למבוי סתום. אני אנס לסיים מה הקשר לדבר. אז אני עזרת השם. טוב. Thank you.